الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ד דלת בסיוון תשפ"א, מסכת שבת, דף קוף ב'. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה במהרה של חולי עמך בית ישראל, הוא ותוכם רבי אברהם מנחם בן הינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי יקותיאל יהודה בן חי יפי גפרל, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו מוקדש לברכה והצלחה לעמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, בריות גופה ונאורה מעליה, נחת שמחה וטוב ליבב כל הימים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות, השטה, עם מצווה אחת מן התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והדברים לקוחים מתוך שורשי המצוות, תקציר של ספר החינוך עם הפירוש מצוות השם. היום הזה מצוות צדי א', מצוות הבאת ביקורים משורשי המצווה כדי להעלות דבר השם יתברך על ראש שמחתנו, ונזכור ונדע כי מאיתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם, על כן הצטווינו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנות, ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודעתנו לפניו, כי הפירות ויתר כל הטובה מאיתו יבואו, נהיה ראויים לברכה, והתברכו פירותינו. מצוות עשה להביא ביקורים לבית המקדש, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, וכיצד מפרישים ביקורים? אדם יורד לתוך שדהו וראה פרי שביחר כושרו בגמי לסימן, ואומר הרי זה ביקורים, והם נעשים ביקורים מי שקרא להם שם. אף על פי שעדיין לא בשלו כל צורכן, ואם לא יפרישן במחובר, מפריש בתלוש. ואין ביקורים באים אלא משיבת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, והסמוכים לירושלים מביאים אותם רכים והרחוקים, מייבשים אותם, והם נכסי כהן, ואם נטמעו, אין מביאים אותם. ואין מביאים ביקורים משקה ליין ושמן. ביקורים צריך להביאו בכלי שנאמר ושמת בתנה. ומצווה מן המובחר להביא כל מין ומין בכלי בפני עצמו, ואין מביאים קודם עצרת ולא אחר חנוכה. כאמור במצוות תפרישווה ונוהג בארץ ישראל ומדבריהן מביאים ממערי סיחון ואוג ומסוריה ומאמון ומואב ובבל אין מביאים. ואם נוהג בנקיבות, עיין בפרשת דרכים בדרך מצוותיך בהגה אותה ועל ספר החינוך. זוהי מצוות צדי א' מתוך התרי"ג מצוות. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה הדף 101 במסכת שבת דף ק"א. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב הפעם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע אין לטלטל ביציתא דמיישן, ספינה קטנה? והתשובה, משום שאין בהם דלת ואינם רשות היחיד. שאלה שנייה, נעץ קנה ברשות הרבים ובראשות טרסקל וזרק ונח על גביו, מה הדין ומדוע? והתשובה, חייב, כי אנחנו אומרים גוד אחית מחיצתא. שאלה שלישית, איכן מחיצה תלויה מטרת ואיכן אינה מטרת? והתשובה, במה היא מטרת ובשאר מקומות אינה מטרת, מפני שאפשר לעבור תחת המחיצה. שאלה רביעית, שתי ספינות שהן של שני בני אדם וקשורות זו בזו, האם מותר לטלטל ביניהם מאחת לחברתה? והתשובה, אם עושים עירוב מותר לטלטל ביניהם. שאלה חמישית, מחצלות הפרוסות בערב שבת וגללן בשבת וחזר ופרסן במזיד, האם מותר לטלטל בתוכן או רק לזרוק? התשובה, לרשי מדאורייתא יכול גם לטלטל וחכמים גזרו שאסור מכל מקום הזורק לתוכם חייב, ולתוספות אם על ידי המחיצה לא נעשית רשות היחיד כגון בית ספינות יכול אף לטלטל. והשאלה האחרונה על דף קופה א', האם קשירת בית ספינות על ידי חוט הסרבל גם כן נחשב לחיבור? והתשובה היא, כן. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קופה א', במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אין עיקר וטורף העניין של שבוע התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע חף ד' בסיוון תשפ' קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף ב' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת דף קוף ב' מן המשנה האחרונה בפרק ה-11 של מסכת שבת, פרק ששמו הזורק. משנה פותחת במילים הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. כל עבירה שעושה אותה בזדון חייב קראת, אם עושה אותה בשוגג, חייב קורבן חטאת. משנתנו עוסקת בתנאים הנצרכים לחיוב חטאת בעבירה מתמשכת, וכגון מלאכת הוצאה. שהמלאכה מתחלת בעקירת החפץ ואינה נגמרת עד אחר ההנחה. אומרת המשנה, הזורק בשבת אבן בשוגג מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, או שזרקה למרחק 400 ברשות הרבים. ורש"י מפרש את המשנה הזו בזורק אבן מפני שהמשנה דיברה בלשון נקבה, וכן מפני שבהמשך דיברה המשנה על זורק לעשות חבורה. אבל באמת אין חילוק בדין בין אבן לחפץ אחר. ובגמרא בסמוך כותב רש"י צרור וחפץ. אז אם כן, הזורק ונזכר ששבת היום, מאחר לאחר שיצתה האבן מידו וקודם שנחה, ולאחר שנזכר כלתה תפסה אדם אחר בידיו, דהיינו, האופן הוא שנעקר אותו אדם ממקומו וקיבלה, הרי זו מלאכה שעשאו השניים, זה עוקר וזה מניח, או שקלטה כלב בפיו ואין כאן הנחה על מקום 4x4 תפחים, וגם אם עמד הכלב במקומו הוא לא חייב כי אין בפיו של הכלב 4x4 תפחים, או שנשרפה באוויר קודם שתספיק לנוח, אין כאן הנחה כלל, פטור מקורבן חטאת. ובאב האמינה הבינה הגמרא שהכל מעשה אחד, שנזכר ששבת קודם שנחה האבן ולבסוף לא נחה האבן כדינה. ובאופן זה ישנן שתי סיבות פטור. א', שנזכר קודם שהסתיים המעשה ואין זו שגגה מתחילה ועד סוף, ב', שהזורק לא עשה הנחה. הגמרת הדון מדוע הוא צריכה המשנה לשתי הסיבות הללו ולא די באחת. מביאה המשנה אופן נוסף שאין בו חיוב חטאת, זרק אבן בשבת כדי לעשות חבורה בין אדם ובין בבהמה, ושנינו לכמן בדף קופ זין עמוד א' שהחובל בשבת חייב, ולא זכר ששבתי, וחזר ונזכר בכחת שלא נעשה את החבורה, פטור מחטאת, שבשעת עשיית החבורה לא היה שוגג. מסיים את המשנה זה הכלל, כל חייבי חטאות אינן חייבים חטאת עד שתהיה תחילתן תחילת מעשה העבירה וסופן סוף העבירה בשגגה, וכשם שאינו חייב בשוגג כך אינו חייב במזיד עד שתהיה תחילתו וסופו זדון. כך הרמב"ם בהלכות שבת פרק א' הלכה י"ט. אבל אומרת המשנה, אם הייתה תחילתן שגגה וסופן זדון, או תחילתן זדון וסופן שגגה, פטורין עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה. והטעם שמוסיפה המשנה את החלק הזה, אבל אם הייתה תחילתן שגגה וסופן זדון, תחילתן זדון וסופן שגגה פטורים ללמדנו, שאף אם עשה שיעור עבירה שלם בשוגג, אינו חייב כשהעקירה או ההנחה היו במזיד. והטעם שכפלה המשנה וכתבה שוב, עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה ללמדנו, שאף אם מזיד באמצע, חייב חטאת. כי הכלל והתנאי הוא כל שתחילת העבירה וסופה היו בשוגג. ובאופן שלא היה בידו להפסיק את המעשה בעת שנזכר, או כדי ללמד, שכל שלא היה שוגג בכל משך מעשה העבירה מתחילתה ועד סופה פטור מחטאת, באופן שהיה בידו להפסיק את העבירה באמצע, כפי שהתבארו הדינים הללו בהמשך הגמרא. זו היה המשנה שלנו, האחרונה של הפרק ה-11 במסכת שבת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנתנו שהזורק אבן בשוגג, ואחר שיצא האבן מידו נזכר ששבת היום ולבסוף, קלטה אחרת האבן, או קלטה כלב, או נשרפה ולא הייתה ההנחה, ברשות הרבים, הנחה מחייבת, פטור. דנה הגמרא מה טעם הפטור, האם הזכירה ששבת היום הוא חיסרון ההנחה. מקשה הגמרא, מדברי המשנה שכתבה שהזורק פטור כשלא הייתה הנחה מחייבת, משמע שפטורו הוא רק בשל חיסרון ההנחה. אבל אם נחה על הארץ שהיא הנחה מחייבת, חייב חטאת ויש לתמוע, אבל לא מדובר באופן שנזכר בין זריקה להנחה שהיום שבת. ותנן, שנינו בסיפה של משנתנו, כל חייבי חטאות, אינן חייבין עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה. וכל שנזכר בין הזריקה להנחה, אין סופו שגגה וממילא עליו להיפטר, גם אם הייתה הנחה המחייבת. אומר השפת אמת, הוא הדין שהייתה הגמרא יכולה לדייק להפך ולהקשות, הנזכר חייב, והלא נחה כדינה, רק תפסה הגמרא צד אחד. תרצת הגמרא, אמר רב כהנא, הסיפה שכתבה שאין חייבים חטאת עד שתהא תחילתן וסופן שגגה, הטען, היא באה לאופן שזרק לכתה עץ קטן שראשו כפול, מן רוגתקה כזו, ומשמש לכלי יין הקרועים דרדורים, התלויים בהבלים משני צידי החמור, ומחברים את שני החבלים בעץ זה, כדי שיחזיקו הדרדועים זה את זה. ומתנה חבל שדרך הלכת להיות קשור בחבל קצר, כלומר הפטור בתחילתו בשגגה, ונזכר שהיום שבת קודם סוף העבירה, הוא רק אם בעת שנזכר היה בידו להפסיק את מעשה העבירה, שכיוון שלא יפסיק, מיזידו משם ואילך ולא שוגג, אבל בזורק סתם, שיצתה האבן מידו ואינו יכול להחזירה, אין זכירתו מעלה ומורידה כלום, שמעשה העבירה נגמר בשעת הזריקה, ובאותה שעה שוגג היה, ואף שוודאי אינו מתחייב עד שתארה תוצאת זריקתו שתנוח האבן, אין בכך כלום, שעבירה זו מורכבת משני חלקים הנעשים בשני זמנים, מעשה ותוצאה, כדברי הנימוקי יוסף המפורסמים במסכת בבא קמא דף כ"ב, שבכל זורק חץ מסתיים המעשה בשעת הזריקה, והתוצאה שלאחר מכן מתייחסת לאותה עשייה המוקדמת, אישו משום חיציו, שמחייבים את האדם על יציאת האש ממנו משום חץ. ולסברת הגמרא עכשיו, אין החיוב מותנה בכך שיש שוגג בשעת התוצאה, די בכך שהיה שוגג בשעת עשיית המעשה. והזכירה שלאחר גמר המעשה אינה יכולה לשנות את החיוב. לשיטת רב כהנא, חלוק הזורק ואוגדו בידו, מהזורק ואין אוגדו בידו, שהזורק בשגגה ואין אוגדו בידו חייב חטאת, גם אם נזכר באמצע, שמה לנו ולזכירתו, כיוון שאין בכוחו לעשות עמה כלום. אבל כשאוגדו בידו ונזכר קודם שהראה התוצאה, פטור, אף שהמעשה נגמר בשעה הראשונה ובשעה שעשאו, שוגג היה, לפי שהיה יכול לבטל את תוצאת מעשהו. ולפי זה מובנת המשנה. ברישה, העוסקת בזורק ויצא מידו פטור רק מפני שלא נחה האבן הנחה המחייבת, אבל מה שנזכר קודם ההנחה ששבת היום אינו פוטרו, כיוון שיצא מידו ואינו יכול להחזירה. והטעם שדיברה המשנה באופן שנזכר שהיום שבת, להשמיענו דין זה עצמו, שאף כשנזכר לאחר זריקתו אינו נפטר מחטאת, אלא כשלא הייתה הנחה המחייבת. אבל בנחה כדינה, חייב. והטעם שלא כתבה המשנה בפשיטות, זרק ונזכר חייב, בלי לערב את הדין הנוסף של הנחה שלא כדין, כדי להשמיענו חידוש, שאף כשנזכר שמעשה הוא אסור, הוא הרי מתנחם על מחשבתו הראשונה שתנוח האבן על הקרקע, וחפץ עכשיו שתיפול ביד אחר או בפי כלב על מנת שלא תתקיים מחשבתו וייפטר. אין אומרים שמחשבה זו עצמה גורמת ליד חבירו ולפי הכלב להיחשב כמקום שבו רוצה להניח את האבן והתחייב, אלא זה נידון כלא נתקיימה מחשבתו, שאף מחשבת מקום ההנחה אינה חלה אלא בשעת זריקה ולא לאחר מכן. אבל את הסיפה במשנה שפטרה כשנזכר באמצע אי אפשר להעמיד אלא באופן שזרק חפץ הקשור בחבל וקצה החבל נותר בידו, כגון לכתה ומתנה. והביאה הגמרא את הדוגמה של לכתה ומתנה, מפני שבזמנם היה הלכתה מוכר לכל כחפץ שדרכו להיות קשור בחבל. וכשנזכר ששבת היא, היה בידו לחזור ולמשוך את החפץ אליו שלא יעבור אל הרשות השנייה או למרחק 400, ולכן נחשב שהיה סופו במזיד ופטור. אם כן, סוגייתנו כאן ובהמשך עוסקת בשלושה סוגי מעשה ובשני סוגי עבירות. שלושת סוגי המעשה הם א', מעביר שהולך והחפץ נתון בידו וכשעוצר מהליכתו נח החפץ עמו, ב', זורק ואוגדו בידו שאת המעשה עשה בעת הזריקה ושוב אינו עושה כלום, אבל באפשרותו למנוע את התוצאה על ידי משיכה בחבל הקשור אל החפץ. ג', זורק סתם, שמעת שיצא החפץ מידו, אין ביכולתו למנוע את התוצאה. אלו הם שלושת המעשים. ושני סוגי העבירה הם, א', עבירות מתמשכות כהוצאה מרשות לרשות, והעברת 400 ברשות הרבים המתחילות בשעת העקירה, ואינן מסתיימות עד שעת ההנחה. ב', עבירות קצרות כעשיית חבורה בשבת, ודומה הנעשית בפעולה אחת. ומדברי הגמרא בסוגייתנו עולה שכמה מן האופנים הללו ודאי כלולים בכלל של כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהיה תחילתן וסופן בשגגה. ואם נזכר באיסור קודם התוצאה, פטור. א', עושה עבירה מתמשכת בידיו ממש כמו מעביר חפץ 400 ברשות הרבים אם נזכר באמצע עבירה, שאיסורו, פטור. ב', עושה עבירה מתמשכת והעבירה נעשית במעשה אחד, אבל ביכולתו לחזור ולמנוע את התוצאה, כמו זורק לכתב ומתנה שבסוגייתנו. אם נזכר קודם גמר התוצאה, פטור אף שאת המעשה סיים לעשות קודם שנזכר. ג' עושה עבירה שאינה מתמשכת כמו עשיית חבורה והעשאה במעשה אחד שתוצאתו לאחר זמן. ובידו להחזירו באמצע, כגון שזרק אבן הקשורה בחבל שקצהו בידו, על מנת לעשות חבורה ונזכר קודם שנעשתה עבירה. פטור. לעומת זאת בנוטל אבן והולך עמה לעשות חבורה ונזכר קודם שעשה, מזיד גמור הוא כשיסנה וחייב מיתה, שכל עוד לא הגיע אל חבירו, לא החלו לא המעשה ולא העבירה עצמה. והנידון בסוגייתנו, האם כלל זה נוהג גם בעושה מעשה אחד שתוצאתו לאחר זמן, בין בעבירה מתמשכת ובין שאינה מתמשכת, ונזכר קודם התוצאה, אבל אין בידו לבטל את המעשה בשעה שנזכר. מקשה הגמרא על תירוצו של רב כהנא, וכי ייתכן להעמיד את הסיפה בלכתה ומתנה? הרי באופן זה אוגדו בידו. ההבל הקושר ואוגד את החפץ הנזרק נמצא בידו. נמצא שאין כאן זריקה כלל. ויש אחרונים שביירו את הכוונה, שכיוון שחלק מהחפץ עדיין בידו ברשות הראשונה, אין זו הוצאה כלל, שהרי עקר רק חלק מהכלי ולא את כולו. ולאל מבואר שכל שלא יצא כל החפץ ממקומו פטור. ואף אילו היה שוגג מתחילה והצוף, היה פטור מחטאת, ואילו המשנה פטרתו, רק משום שנזכר שהיום שבת והיה סופו זדון. מנסה הגמרא להעמיד את תירוצו של רב כהנא בעניין אחר. מתרצת הגמרא, אכן הסיפה אינה עוסקת במלאכת הוצאה והעברה, שהרי כל שאוגדו בידו לא שייך לחייב על המלאכה הזו, אלא מדובר בסיפה. כגון שזרק בשבת על אדם או בהמה אבן קשורה בחבל שקצהו בידו, ונתכוון לעשות בהם חבורה, וגם בזורק בתוך רשות אחת, כי אין הסיפה עוסקת בעניין העברת רשויות וארבע עמות כלל. ואם תתקיים מחשבתו ותעשה החבורה, מלאכה גמורה היא, שאין אוגדו בידו פותר אלא במלאכת תוצאה, משום שאין זו זריקה ולא בעושה חבורה שחיובו מחמת החבורה עצמה. שהרי ודאי שהמכה בהמה במקל שבידו ועשה בחבורה חייב, על אף שהמקל אחוז בידו. ורק לגבי מלאכת תוצאה שעניינה העברה לרשות אחרת או למרחק ארבע עמות, התחדש הדין שכל זמן שאוגדו בידו, אין כאן הוצאה והעברה שלימה. ובזה חילקה המשנה בין שגג עד סוף המלאכה לבין נזכר. שאם שגג מתחילה ועד סוף חייב, שמלאכה גמורה היא. ואם נזכר ששבת היא קודם שנעשתה חבורה, פטור. שכיוון שהיה בידו להחזיר את האבן שלא תיעשה חבורה, הרי סופו זדון. וכותב אמר המשיק, שבאופן זה זורק אבן לעשות חבורה ואוגדו בידו ונזכר קודם שנעשתה חבורה, אין החידוש שפטור מעונש שוגג, שפשוט שקיינו, מאחר וכשהחלה האווירה בפועל מזיד היה, והיה בידו להשאיב את המעשה, ולא ישיבו, אלא החידוש הוא שאינו מתחייב כמזיד גמור, והטעם שאכן אינו חייב כמזיד, משום שסוף סוף עשה את מעשה האווירה בעודו שוגג. אבל בזורק אבן שאין אוגדה בידו לעשות חבורה, חייב אף כשנזכר לאחר שיצאה מידו קודם שנעשה את החבורה. שכיוון שבשעת הזריקה היה שוגג ובשעת הזכירה אין בידו להשיב את האבן, שוגג גמור. חוזרת הגמרא ודוחה גם את התירוץ הזה, אי אפשר להעמיד את הסיפה בזורק בלכתה ומתנה. ושוב נזכיר שלכתה הכוונה עץ קטן שכפול ראשו ומשמש לכלי יין, התלויים בחבלים משני צידי החמור, ומחברים את שני החבלים בעץ זה כדי שיחזיקו את כלי היין, ומתנה זה חבל שדרך הלכתה להיות קשור בחבל קצר. אם כן אומרת הגמרא שאי אפשר להעמיד את הסיפה בזורק בלכתה ומתנה לעשות חבורה, שהרי הנה מתנינה, גם דין זה הרי נשנה במפורש במשנתנו. מדוע כפלה אותו המשנה בסיפה? שנינו במשנה שלנו, הזורק אבן בשבת בשוגג, כדי לעשות חבורה בין באדם בין בבהמה, ונזכר ששבתי עד שלא נעשית חבורה, פטור. ועל כוחך מדובר, בשהייתה אבן קשורה בחבל שקצהו אחוז בידו, שאם לא כן, הוא צריך להתחייב חטאת, גם אם הוא נזכר שהיום שבת קודם שנעשתה החבורה, כיוון שאין בידו להחזיר את האבן, לסברתו של רב כהנא. וממילא, ודאי שהכלל שבסיפה, כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה, הוא בא כדי להשמיע דין אחר, והוא לא מדבר בלכתה ומתנה, וממילא נדחה תירוצו של רב כהנא. אלא אמר רבא, מכוח הקושייה הזו מעמיד רבא את הסיפה במשנה באופן אחר. הרי שמתפרשת כתירוצו של רב כהנא, שבזורק ולא יכול להשיבו חייב כדין תחילתו וסופו שגגה, על אף שנזכר באמצע ששבת היום. ולכן תלתה המשנה את דינו בהנחה, שרק אם כלתה אחר או כלב פטור, אבל אם נחה כדינה חייב. והכלל שבסיפה שאין חיוב חטאת עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה, לא עוסק בזורק כלל, לא בזורק גמור, שהרי אין שחירתו פותרתו ולא בזורק ואוגדו בידו, שהרי אין כאן הוצאה, אלא מדובר פה בהולך ברשות הרבים ומעביר חפץ בידו ונזכר ששבתי קודם שהעבירו 400, ומכל מקום המשיך ללכת ופטור מחטאת, משום שסופו זדון, כיוון שהיה בידו לעמוד במקום שנזכר, ודין המשנה זרק לעשות חבורה ונזכר עד שלא נעשית חבורה פטור, עוסק בלכתה ומתנה שקצה החבל אחוז בידו, שאם לא כן, חייב חטאת גם אם נזכר לאחר שיצתה אבן מידו, מכיוון שאינו יכול להחזירה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רבה. מקשה הגמרא לתירוץ של רבה, והה והרי זה הכלל, כל חייבי חטאות אינן חייבין. עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה דקטני ששנינו בסיפה, הזריקה הקטני נשנה גם לגבי דין זריקה, שהרי הדין שלפניו עוסק בזורק חפץ לעשות חבורה. שבכל מקום שכותבת המשנה זה הכלל, כוונתה לכתוב כלל העולה מדין שהוזכר בה לפני כן. אלא שכלל זה מוסיף שהוא הדין למעביר. ואם כדבריך שסתם זורק שיצא חפץ מידו אינו נפטר מחטאת כשנזכר באמצע, איך כתבה המשנה לגבי זריקה את הכלל הזה? שאם נזכר באמצע נעשה סופו זדון ופטור, הרי זה אינו אלא בזורק ובידו לעצור את החפץ. ולא מדובר בזורק ואוגדו בידו ששם פטור בלאו הכי משום שאינה זריקה כלל, כפי שביירה הגמרא לעיל, אלא ביצא חפץ לגמרי מידו ומכל מקום יכול למונעו מלנוח באיזשהו אופן. אבל בסתם זורק, אין הזכירה פותרתו. ומסביר המהרש"א, למרות שהבבה של זה הכלל, העוסקת במעביר חוזרת על הבבה הסמוכה לה, זורק על מנת לעשות חבורה שעוסקת גם היא באוגדו בידו לסברת רבה עכשיו, וממילא בשתיהן בידו לעצור את החפץ. אבל סברה הגמרא שמאחר והכלל שובה במשנה עוסק במעביר סתם, יש לו לחזור על זורק סתם, והיינו בשאין בידו לעוצרו. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מעיקר דינו של רב כהנה, שהזורק חפץ שאין אוגדו בידו ונזכר באמצע הרי זה כתחילתו וסופו שוגג, כיוון שאין בידו לעוצרו וחייב. חוזרת מזה הגמרא וסוברת שגם כשאין בידו לעוצרו, אם נזכר באמצע נחשב כסופו זדון ופטור. אז למסקנה הזו שרבה ורבשי להלן מסכימים עמה, שווה זורק ואין בידו לעוצרו שלא ינוח לאופן שבידו לעוצרו, שסחירה קודם גמר התוצאה פותרתו מחטאת. מה שנשאר לברר, באופן שאין בידו לעוצרו, מדוע הזכירה פותרתו? הרי אין התוצאה תלויה בו כלל בעת שנזכר, החפץ ממשיך במעופו בלא אפשרות להחזירו, ואף המעשה הסתיים כבר ואינו נחשב כעושה והולך עד שינוח החפץ. כפי שהבאנו את דברי הנימוקי יוסף בעניין אישום משום חיציו, ייתכן שיתחדש כאן גדר חדש בדיני שוגג ומזית שאינו מתחייב בהם אלא כשבעת שחל עליו חיוב החטאת או הקרת עומד בדעתו הראשונה כבישת המעשה. ומאחר שהחיוב אינו חל בפועל אלא כשמסתיים את התוצאה, קובע דעתו בשעה זו לגבי החיוב. כך מסביר הקהילות יעקב. אלא שעתה שווה למקומה הקושייה שבתחילת הסוגיה, שבדין שברישה יש שני טעמים לפוטרו. גם מצד שנזכר ששבת היום קודם ההנחה ואין תחילתו וסופו שגגה, וגם מצד שלבסוף כלתה אחר או כלתה הכלב, או שנשרף החפץ ולא הייתה כלל הנחה המחייבת. ומשמע במשנה, שאילו הייתה נחה כדינה, האבן או החפץ, היה הזורק מתחייב. ולכאורה קשה, כיוון שנזכר באמצע ואין תחילתו וסופו שגגה, יש לו להיפטר אף כשהייתה הנחה המחייבת. מכוח הקושייה הזו חוזר רבה ומתרץ באופן אחר אלא אמר רבה תרתי קטני. שני דינים נפרדים כתובים ברישה. האחד, הזורק אבן בשבת בשוגג מרשות לרשות או למרחק 400 ברשות הרבים, ונזכר ששבת היא מאחר שיצתה אבן מידו, אחרי שיצתה אבן מידו ונחה אבן ככל דיני הנחה, הינמי, אופן נוסף, אם לא נזכר ששבת היום, אלא עמד בשגיגתו מתחילה ועד סוף, וכלתה אחר או כלתה כלב, או שנשרפה ולא נחה כדינה. בשני האופנים הללו פטור מחטאת. באופן הראשון פטור משום שאין תחילתו וסופו שגגה, ואף שלאחר שזרק לא היה בידו לעצור את החפץ שלו ינוח, עצם הסחירה פותרת אותו. ובאופן השני פטור משום שלא נחה האבן כדיני הנחה. וגם דין המשנה של זרק לעשות חבורה עוסק בזרק אבן שאין אוגדה בידו, ואינו יכול להשיבה ומכל מקום פטור כשנזכר קודם שנעשתה החבורה. זאת משום ששעת עשיית החבורה הייתה בזדון. ובסיפה שאמרה המשנה זה הכלל, זה בא לרבות שלא בזורק לבדו נאמרה ההלכה הזו, אלא גם המעביר חפץ בידו ונודע לו באמצע, פטור ואינו מתחייב עד שתהיה תחילתו וסופו שגגה. ולכך סתם מתנה ושנה גם לגבי זריקה את הכלל שצריך שיהיו תחילתו וסופו שגגה, משום שגם בסתם זורק שאין בידו להפסיק את העבירה נאמר הכלל הזה, וכשנזכר באמצע, פתור. ויהיה הגמרא ביור נוסף במשנה לתרץ מדוע נשנו ברישה שני טעמים לפתור. רבה שהיא אמר זכירה פותרת בזורק אף כשאין בידו לעצור את החפץ כמסקנתו של רבה, ומכל מקום אין צריך לחלק את הרישה לשני דינים נפרדים, אלא אופן אחד הוא. כי דוחק להעמיד את המשנה בשני אופנים, אומר המעשה רוקח. וחסור אם החס רבה הכי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה וכך יש לשנות בה. ואין משמעות חסור אם החס רק כאן כמשמעותו בכל מקום, כי בכל השס משמעותו שמוסיפים הלשון המשנה. ואילו רבה שהיא מפרשת משנתנו כלשונה בלא תוספת, אלא שמוסיף בביאור שעוסקת בחזר ושכח. וממילא משמע מכך שאם לא חזר ושכח פטור. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל רבשי. אם כן אומרת הגמרא חיסור מחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסירה וכך יש לשנות בה. אז זורק אבן מרשות לרשות או למרחק 400 בתוך רשות הרבים ונזכר ששבתי, מאחר שיצתה מידו, הוא נזכר בזה אחרי שיצתה אבן מידו, וכלתה אחר, אדם אחר קלט זאת, או כלתה כלב או שנשרפה בעודה באוויר פטור מחטאת. זאת בגלל שלא נחה האבן כדין. ודווקא באופן שלא נחה כדינה פטור. אבל אם נחה ככל דיני הנחה חייב חטאת, אף כשנזכר באמצע ששבת היום. במה דברים אמורים שחייב כשנחה כדינה על אף שנזכר באמצע, בשחזר ושכח ששבת היא קודם שנחה? שבעת עשיית מעשה עבירה ובעת גמר התוצאה שוגג היה. ומה שנזכר באמצע אינו מעלה ואינו מוריד, כיוון שבשעת עשיית הפעולה ובשעת חלות החיוב שוגג היה. וגם לשיטת רחמים לקמן בדף קופי עמוד א', שיש ידיעה לחצי שיעור, כלומר, אם נודע לו האיסור לאחר שעשה חצי שיעור בשגגה ושוב שכח והשלים את המלאכה, פטור, לפי שהידיעה שבינתיים מבטלת את השגגה, אין זה אלא בעיה בידו לעצור בעת שנודע לו, אבל בזורק שאין בידו להחזיר את המעשה, אין ידיעתו כלום שאין לו בת כל תועלת. אבל אם נזכר לאחר הזריקה ולא חזר ושכח, אלא זכר ששבתי בשעת ההנחה, פטור, אף כשנחה כדינה, שתחילתו שוגג וסופו זדון, וכל חייבי חטאות אינם חייבים בקורבן חטאת, עד שתהיה תחילתן וסופן שגגה. אומר הגור אריה, שאתם שסיים כך רבש את החסור ומחסרה ולא הסתפק בפירוש הרישה, מפני שבמשנה הרי לא הוזכר שמדובר בחזר ושכח. ורבשי הוא שפירש זאת, ובא להשמיענו שלא מעצמו חידש את הדין הזה, אלא מהסיפה למד לומר כן, שכתבה המשנה בסיפה, שכל שתחילתו וסופו שגגה חייב, אף כשחזר ושכח תחילתו וסופו שגגה הוא. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו זה הכלל, כל חייבי חטאות אינם חייבים עד שתהה תחילתן וסופן שגגה. דנה הגמרא מה דינו של העובר עבירה כשבתחילתה וסופה היה שוגג ובאמצעה נזכר והזיד. איתמר נאמר בבית המדרש, המטלטל חפץ ברשות הרבים 600 תחילה, 200 בשוגג ונזכר ששבתי וטלטל 200 נוספות במזיד. וחזר ושכח את השבת וטלטל 200 אחרונות בשוגג, רבא אמר פטור, רבא אמר חייב. כלומר, הוא העביר 600, 4 מתוכן בשוגג ושתיים האמצעיות נעשו במזיד. וההלכה בידינו שידיעות מחלקות את השגגות, כפי שנאמר במסרת קריטות דף דלת עמוד א', וכך פוסק הרמב״ם, בהלכות שגגות, פרק ה' הלכה א'. כלומר, עבר עבירה בשוגג ונודע לו שחטא וחזר ושגג פעם נוספת באותה עבירה עצמה, חייב שתי חטאות ואין עבירת השגגה שלפני הידיעה, מצטרפת לאווירת השגגה שאחריה להתכפר עליהם בקורבן אחד. אבל אם עבר כמה פעמים על אווירה אחת ובכל אותו הזמן היה שוגג, אינו חייב אל החטאת אחת. נחלקו חכמים ורבן גמליאל לקמן בדף קופי, באופן שעשה חצי שיעור מהאווירה בשגגה ונודע לו, וחזר ושגג ועשה חצי שיעור נוסף והשלים את האווירה. כגון, הכותב אות אחת בשגגה ונודע לו, ושוב שכח וכתב אות נוספת בשגגה. הרי שיעור כתיבה להתחייב עליה בשבת הוא שתי אותיות. כפי שלמדנו לעיל בדף עין ג' ולקמן בדף קוף ד' עמוד ב'. לדעת חכמים יש ידיעה לחצי שיעור כלומר, כשם שידיעה מחלקת בין שני שיעורים שלמים, כך מחלקת גם בין שני חצאי שיעור. וכיוון שלא עשה שיעור שלם יחד, אז הוא פטור מחטאת, אבל לדעת רבן גמליאל אין ידיעה לחצי שיעור, והיינו שידיעה זו אינה מחלקת בין חצאי השיעור וחייב חטאת. ורק בעשה לפני הידיעה שיעור שלם ואחרי השיעור שלם, הידיעה מחלקת לחייבו שתיים. וכותבים התוספות לקמן בדף קופי עמוד א' דיבור המתחיל רבן גמליאל, שטעמו של רבן גמליאל הוא שהדין שידיעה מחלקת נלמד מהפסוק או הודע אליו חטאתו. יש ללמוד מכך שרק ידיעה שיש בה חיוב חטאת מחלקת ולא ידיעה שאין בה חטאת. וחצי שיעור אינו מביאו לידי חטאת. ולכאורה, האופן שדיברו בו רבא ורבא הוא ידיעה לחצי שיעור. שהרי השיעור המחייב בטלטול חפץ ברשות הרבים הוא 400, והם דיברו באופן שהיה טלטול חצי שיעור שתי אמות בשוגג, והייתה לו ידיעה שזה שבת, וטלטל בה שתי אמות נוספות במזיד, ושוב שכח ועשה חצי שיעור נוסף של שתי אמות בשוגג, ונמצא שבעצם עשה שיעור שלם של 400 בשוגג עם ידיעה מפסקת בינתיים. אבל הגמרא עכשיו מבארת את דברי רבא ורבא ומיישבת את דבריהם בין לחכמים ובין לרבן גמליאל. אומרת הגמרא, רבא שאמר פטור לא אמר את דבריו רק כדעת חכמים הסוברים יש ידיעה לחצי שיעור, ומי שכותב אות אחת בשוגג ונזכר ששבת וחזר ושכח וכתב אות נוספת פטור. אז לא רק כדברי חכמים אמר רבא את דבריו שפטור, אלא אמר זאת אפילו לרבן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. וכשנודע לו השבת בין שני חצאי המלאכה חייב, שבענייננו יודע רבן גמליאל שפטור. שכן דווקא אתם שם בכותב הוא שאמר רבן גמליאל שאין הידיעה מחלקת בין חצאי המלאכה. משום דקי כגמר שיעורה בשוגג כגמר, שכשגמר לעשות את השיעור המחייב כשכתב את האות השנייה, בשוגג סיימו. וכל שבעת התחלת וסיום השיעור שוגגו חייב חטאת. אבל אחר כאן, בטלטול ברשות הרבים דה בשתי האמות האמצעיות המשלימות את שיעור המלאכה, מזיד היה, לא. לא אמר רבן גמליאל שחייב. ומודה רבן גמליאל שהידיעה בשעת גמר השיעור גורמת שלא ייחשב כשוגג ופטור מחטאת. ודין זה בנוי על שני פרטים ושניהם נובעים מכך שהגמרא בסמוך מעמידה את דברי רבא במעביר בידו שיכול לעצור בכל עת. הפרט הראשון שכשבידו לסיים את העבירה בשעת גמר השיעור נחשב סוף שיעור למעין גמר מלאכה. והשני שכיוון שבידו לעצור נחשבת ידיעת האיסור באותה שעה כסדון גמור. וחידש רבא שכשמצטרפים שני הפרטים הללו מודה רבן גמליאל שפטור. ובפשטות כוונת הגמרא היא שבידיעה בשעת גמר השיעור ששעה חשובה היא כאין גמר מלאכה, מודה רבן גמליאל שיש ידיעה לחצי שיעור ובכוחה לחלק בין שני חלקי העבירה שנעשו בשוגג. אבל בידיעה שלא בשעת גמר השיעור, כגון העביר שתי עמות בשוגג ועמה במזיד את ההמשך בשוגג, סובר רבן גמליאל שאינה מחלקת וחייב, ורבנן לשיטתם סוברים שמחלקת ופטור. עכשיו מבררת הגמרא באיזה אופן דיבר רבא ובמאי באיזה אופן אמר זאת רבא, היא בזורק, אם מדובר שהוא זרק למרחק שש עמות ונזכר בשעה שעבר החפץ בשתי עמות האמצעיות, ובשתי האחרונות חזר ושכח, שוגג הוא, ושוגג גמור ועליו, להתחייב בחטאת. שהרי אין בידו לעכב את החפץ, וכיוון שכן, אין לידיעתו דין ידיעה וזדון, וממילא אין לשעת גמר השיעור כל משמעות. מה שנותר לבדוק הוא רק מה היה מצבו בשעת עשיית המעשה ובשעת גמר המלאכה שהיא ההנחה. וכיוון שבשתי השעות הללו היה שוגג, נחשבת כל המלאכה לשגגה אחת, והדין נותן לחייבו כשוגג גמור. אלא ודאי נאמרו דברי רבא בהולך ברשות הרבים ומעביר את החפץ בידיו, שכיוון שהיה בידו לעמוד ולסיים את האווירה לאחר 400, אפשר לחלק בין שתי האמות האמצעיות לבין השתיים האחרונות, ונמצא שגמר את שיעור המלאכה שהוא 400 במזיד, ולכן הוא פטור מחטאת. עכשיו מבארת הגמרא את דברי רבא. רבא אמר חייב, לרבן גמליאל הסובר אין ידיעה לחצי שיעור, והכותב אות אחת בשוגג ונודע לו וחזר ושכח וכתב אות שנייה, חייב, ודאי שגם כאן חייב, שאין הידיעה שבשתי האמות האמצעיות מחלקת בין שתי האמות ששגג בתחילה לבין השתיים ששגג לבסוף. ואפילו לרבנן דאמרי יש ידיעה לחצי שיעור, ובכותב פטור משום שהידיעה מחלקת בין שתי האותיות, גם לדעתם אמר רבא שכאן חייב, שרק אתם שם בכותב הוא שפטרו חכמים משום דה בידו היה לחדול בעת שנודע לו ששבת היום ולהימנע מכתיבת האות השנייה. ולפיכך כשחזר ושכח הרי זו שגגה אחרת ואינה נחשבת כהמשך הראשונה. אבל אחר כאן לגבי חפץ העובר שש עמות ברשות הרבים דהן בידו לעצור את החפץ כשנזכר ששבת היא, לא, לא אמרו כן חכמים, וגם הם מודים שכיוון שחזר ושכח כל שש טעמות נחשבות לשגגה אחת גדולה. וכאן ודאי כוונת הגמרא לדון רק בגדרי ידיעה לחצי שיעור ולא בגדרי תחילתו שוגג וסופו זדון. שהרי החידוש הוא שגם לחכמים הסוברים שיש ידיעה לחצי שיעור ומחלקת, כאן אינה מחלקת וחייב. מבררת הגמרא באיזה אופן דיבר רבא ובמאי, במה אמר רבא את דבריו, אי במעביר אם מדובר שהוא העביר את החפץ בידיו ונזכר לאחר שתי אמות, ולאחר שתי אמות נוספות חזר ושכח והלך בשכחתו את שתי אמות האחרונות, הרי בידו לעמוד כשנזכר ששבתי, ועליו להיפטר בשל הידיעה בשתי האמות האמצעיות, אלא ודאי רבא דיבר רק בזורק, מפני שאין בידו להחזיר את החפץ, ואין בידיעתו כלום ואינה מחלקת, ולפיכך מודים חכמים שכולה שגגה אחת וחייב קורבן חטאת. נמצא שלא נחלקו רבא ורבא בדין טלטול שתי עמות בשוגג, שתי עמות במזיד ושתי עמות בשוגג. רבא אמר פטור כי דיבר במעביר, ורבא אמר חייב כי הוא דיבר בזורק. אז כמה פרטים מוזכרים בסוגיה הזו? ידיעה בגמר השיעור או קודם לכן, שתי האמצעיות, שתי העמות האמצעיות מזיד, וזורק או מעביר. והפרטים הללו מצטרפים לגרום לידיעה להפסיק בין חלקי העבירה או שלא להפסיק ולהיחשב כסופו זדון או לא. הנה תמצית הדברים. כשאין בידו להפסיק את העבירה בשעת הידיעה, אין הזדתו וידיעתו כלום לא לרבן גמליאל ולא לרבנן. דבר שני, כשבידו להפסיק את העבירה בשעת הידיעה, הרי זו ידיעה ומחלקת לכול העלמה בין שני שיעורי עבירה שלימים, כמו כותב שתי אותיות ונודע לו, וחזר ושכח וכתב שתי אותיות. דבר שלישי, כאשר עשה רק שיעור אחד והידיעה הייתה באמצעו, נחלקו רבן גמליאל וחכמים האם מפסיקה בין שני החצאים ופותרתו או לא. דבר רביעי, במלאכת ההוצאה התחדשה אפשרות שהשיעור מסתיים, אבל המלאכה והעבירה לא. כשעבר ארבע עמות ולא עשה הנחה, וההנחה הייתה לאחר שתי עמות נוספות. בזה מודה גם רבן גמליאל שאם בשעת גמר השיעור מזיד היה, אין הידיעה מניחתו להתחייב ופטור מחטאת. וחידוש זה ששעת גמר השיעור נחשבת כגמר מלאכה, לעניין סופו זדון או לעניין ידיעה מחלקת, נאמר רק באופן שבידו לסיים את העבירה בעת שנודע לו האיסור. אבל כשאינו בידו, אין לשעת סוף השיעור כל חשיבות. דנה הגמרא בכמה אופני הנחה, מתי דינם כהנחה לחייב במלאכת הוצאה והעברה. אמר רבא, זרק אבן או חפץ בשבת מרשות לרשות או למרחק 400 ברשות הרבים, ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן, נפלה לתוך הכבשן ונשרפה באש, חייב, כי זו הנחה גמורה. מקשה הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, הזורק אבן וכלתה אדם אחר או שכלתה הכלב בפיו, או שנשרפה פטור, מוכח איפה שהנחה בפיו של הכלב או באש אינה חשובה הנחה. וטעם הפטור, משום שבפי הכלב אין שטח של ארבעה על ארבעה טפחים, ושריפה באש אינה הנחה כלל. ומדוע מחייב כאן רבא כשנחה בפי הכלב או נשרפה באש הכבשן? מתרץ את הגמרא, הטעם שם במשנתנו מדובר באופן דלא מכוון, שלא התכוון שתנוח בפי הכלב או באש הכבשן, ולכן פטור שבשניהם לא נחה האבן כדינה. אבל אחר כאן בדינו של רבא מדובר באופן דקה מכוון, שהתכוון שתנוח בפי הכלב או באש של הכבשן, וכיוון שהחשיב את המקומות הללו במחשבתו, נעשו מקום חשוב ולכן חייב בקורבן חטאת. כלומר, מה שאין חייבים חטאת על הנחה במקום הפחות מארבעה על ארבעה טפחים, מפני שאין עליו שם מקום, ואין חשיבות להנחה במקום זה. והרי הוא כמונח באוויר, אבל באופן שיחשיב את המקום הזה ורוצה להניח בו בדווקא, מחשבתו מחשיבה אותו כמקום שההנחה עליו היא הנחה חשובה. ויה הגמרא ראיה לחילוק הזה, אמר רביבאי בר אביי, יפנן המתענינה, גם אנחנו שנינו כך במשנה במסכת קריטו דף י"ג עמוד ב'. יש אדם האוכל בשוגג אכילה אחת בשיעור כזית, וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. כיצד? התמה שאכל חילב, וחילב זה הוא נותר מן המוקדשין, חילב קורבן שלא הוקטר על המזבח בזמנו, ונעשה נותר, והייתה אכילה ביום הכיפורים. ואף שאין איסור חל על איסור, כאן חלים האיסורים הללו זה על זה, או משום איסור כולל, או משום איסור מוסיף. איסור כולל הוא איסור נוסף אכל על האדם, ואיסור מוסיף הוא איסור נוסף אכל על החפץ. שכל אדם אסור באכילת חילב, וכשהקדיש את הבהמה חל על החילב הזה איסור הנאה ככל קודשים, והוא איסור מוסיף. וטהור אסור בחילב, וכשנטמע נאסר גם בחתיכות קודשים טהורות, וכשם שנאסר בהם כך חל עליו איסור נוסף על חילב זה, והוא איסור כולל. וכשנעשה נותר חל איסור להקטירו על המזבח, והוא איסור מוסיף. וכשנכנס יום הכיפורים ונאסר אדם זה בכל אכילה שהיא, חל איסור נוסף גם על החילב, והוא איסור כולל. כאמור בגמרא במסכת קריטות בדף י"ד. נמצא שהאדם הזה עבר באכילה הזו על ארבעה איסורים המחייבים חטאת. א', אכילת חילב, ב', אכילת נותר, ג', אכילה ביום הכיפורים, ד', תמה שאכל קודשים, ובנוסף לכך חייב קורבן אשם משום מעילה שהרי נהנה מן ההקדש. רבי מאיר אומר, אפשר אף למצוא אופן שהתחייב חטאת חמישית על אותה אכילה, אם הייתה שבת והוציאו לחילב הזה בפיו, בשעת אכילתו מרשות היחיד לרשות הרבים ובלעו שם, אז הוא חייב חטאת נוספת משום ההוצאה הזו שבליעתו, זוהי הנחתו. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אמנם הלכה כדבריך שמוציא דבר מאכל בפיו מרשות לרשות ובולעו חייב חטאת, אך אין מקום לכלול את החטאת הזו עם ארבעת החטאות הראשונות, לפי שאיסור זה אינו מן השם, אינו בא מאותו השם של שאר האיסורים. ארבעת החטאות המוזכרות במשנה באות על איסורי אכילה, ואילו זו באה על איסור הוצאה. ולכן אומרים חכמים לרבי מאיר, אנחנו חיפשנו מקרה שאדם אוכל בשוגג אכילה אחת, וחייב עליה ארבע חטאות משום איסורי אכילה. ורבי מאיר מה יענה על כך? שגם החטאת הזו נחשבת כבעל אכילה, שהרי נתחייב בה על ידי הבליה שהיא הנחתו. כך אומרים התוסות במסכת שבועות דף חבדל את עמוד ב' דיבור המתחיל אמרו. בכל אופן למדנו שהמוציא דבר מאכל בפיו ובולעו חייב לדברי הכל. יש להקשות המי, מדוע חייב חטאת על הוצאה בפיו בשעת האכילה? הרי אין דרך הוצאה בכך, אין דרך בני אדם להוציא בפה, ואין אדם חייב על מלאכה אלא אם עשה אותה כדרך שרגילים לעשותה, אבל אם עשה בשינוי פטור, כאמור לאל במשנה בדף צדי בית עמוד א', אלא על כוחך צריך לומר דקייבן דקמיקוון, שכיוון שהתכוון לאכול תוך כדי הליכה, מחשבתו משוויה למקום, מחשבתו זו מחשיבה את פיו כמקום חיוב, כמקום המחייב לעניין הוצאה, שהוצאת אוכל בפיו בשעת אכילה היא דרך מלאכה ולכן חייב. כיוון שהנחת אוכלין בפיו באותה שעה היא דרך מלאכת האכילה, ממילא היא נחשבת מלאכה גם לעניין שבת וחייב על ההוצאה, אומר הרמב"ן. וממילא החנמי גם כאן בזורק אבן ומכוון שתנוח בפי הכלב או בתוך אש הכבשן, כיוון דקמיקוון, כיוון שהתכוון שתנוח במקומות הללו, מחשבתו משוויה למקום, מחשבתו זו מחשיבה מקומות אלו, כמקום שיש בו ארבעה תפחים, ונחשבת הנחתו כהנחה גמורה, וחייב חטאת. אדרן על החזורק, אדרן על החזורק, אדרן על החזורק, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה אדירה. את הפרק ה-11 של מסכת שבת, פרק שמסתיים בסוף דף קוף בית עמוד א', מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, הופכים את הדף לדף קוף בית עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הפרק ה-12 של מסכת שבת, פרק ששמו הבונה. פרק זה עוסק בדיניהם ובשיעוריהם של כמה מלמתי תוות המלאכות האסורות בשבת. המשנה פותחת את הפרק ה-12 של מסכת שבת, דנה במלאכות הבונה והמכה בפטיש. מבררת המשנה פותחת את הפרק ה-12 בדף קוף ב' עמוד ב', מלאכת הבונה שהוזכר במשנה לאל בדף ע' ג' עמוד א', במניין למתי תוות המלאכות, כמה יבנה ויהיה חייב, משיבה המשנה הבונה כלשהו אפילו בנה בנייה מועטת ביותר, וכן המסתת מרבע ומתקן את האבן, הכל לפי מנהג המקום, יש מקומות שרגילים להחליק את האבן, ויש מקומות שעושים בחריצים לנוי וליופי, והמכה בפטיש על האבן ועוקרה מן הער, וגם הוא אחד מאבות המלאכות שנמנו לאל במשנה בדף ע' ג' עמוד א', ומהות המלאכה היא, כל פעולה נעשית בגמר המלאכה, והפטיש הוא כלי שעמו מפוצץ החוצב את האבן מן הסלע, שלאחר שחצב בסלע מסביב לאבן והבדילה מן הער קצת, הוא מכה בפטיש מכה חזקה ומתפרקת ונופלת מן הער. והקאה הזו יגמר מלאכת האבן, ואילו תוסות ביארו שהכוונה להקאה האחרונה על הכלי שבה נגמרת עשייתו, וזה היה בגמר מלאכת כלי המשכן, ובמעצד כמין פטיש גדול יעשוי מברזל שמשתמשים בו הנפחים בבניין של הברזל, והקודח העושה נקב בכותל על מנת למלותו בעץ או באבן, בכל אילו אפילו עשה כלשהו שיעור מועט, חייב. אומרת עכשיו המשנה כלל מתי חייבים על עשיית מלאכה בשבת, זה הכלל כל העושה מלאכה אפילו בשיעור מועט ומלאכתו מתקיימת כמו שהיא, דהיינו שיש שמשאירים אותה כך לעולם מבלי להוסיף עליה עוד מלאכה עם עשאה בשבת, חייב. ואף שלא סיים את מלאכתו ודעתו לסיימה לאחר השבת, אין זה נחשב לחיסרון במלאכה שהרי ניתן לקיימה כך. ומה שנאמר פה במשנה עם עשאה בשבת, המילה שבת מתייחסת למה שנאמר בתחילת הדברים, כל העושה מלאכה, וכוונת התנא לומר שכל העושה מלאכה בשבת והיא מלאכה מתקיימת, הרי הוא חייב. ומה שהוצרח התנא לכתוב שעשיית המלאכה היא בשבת, אף שבכל המסכת מדובר במלאכות הנעשות בשבת, כדי ללמדנו שבשיעור מועט, צריך שכל שיעור המלאכה יהיה בשבת, כדעת רבנן לקמן בדף קוף ה', שהמוסיף חוט אחד על הבגד אינו חייב, ואין חוט זה מצטרף לשאר חוטים הארוגים בבגד, עד שיהרוג שני חוטים. ולמרות שמבואר לקמן בדף קוף ד' עמוד ב' שעושה מלאכה בערב שבת וסיימה בשבת חייב אפילו בשיעור מועט, כגון הכותב עוד אחת בשבת, ועל ידי כך ישלים ספר שלם או ההורג חוט אחד בבגד, ועל ידי כך ישלים את הבגד, היינו דווקא באופן שמשלים בכך את כל המלאכה שהתחיל לעשות בערב שבת. אבל אם אינו משלים בכך את כל המלאכה, צריך שיעשה כל שיעור המלאכה בשבת. לכן פירש התנא שעשיית המלאכה היא בשבת, והיינו שעשה את כל שיעור המלאכה בשבת. כך מסביר בהגאות הרי מורביץ. אומרת המשנה רבן שמעון מגמליאל, אומר אף המכה בקורנס פטיש גדול על הסדן, עמוד עץ שעליו עושה האומן את מלאכתו, ואילו ערוך פירש שסדן הוא חתיכת ברזל שהנפחים מרדדים עליו ברזל וכל כלי מתכות. אם כן, אומר רבן שמעון מגמליאל, אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה כדי להחליק את הפטיש, חייב משום מכה בפטיש, אף על פי שהיכה על הסדן ולא על הכלי שרוצה לתקן, חייב, מפני שהוא נחשב כמתקן את המלאכה עצמה. אבל תנא קמא סבר שפעולה זו אינה נחשבת למלאכה בפני עצמה, בכדי להתחייב עליה. כך אומר התוספות יום טוב. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק השני עם השר במסכת שבת, פרק ששמו הבונה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא איזה צורך יש לאדם בבניין כלשהו, ואיזה בניין כלשהו היה במשכן. שנינו במשנה שעוסק במלאכת בונה, אפילו בשיעור מועט חייו. שואלת הגמרא כלשהו למי חזיה, לאיזה שימוש ראוי בניין בשיעור מועט. משיבה הגמרא, אמר רבי ירמיה, שכן מצינו שאני חופר גומה קטנה בקרקע בשביל להצניע בה את פרוטותיו, את מעותיו, דקבתה. מצינו כמו כן גבי מלאכת המשכן, שכן תופרי יריות שבמשכן היו חופרים גומה קטנה בקרקע בשביל להצניע בה את מחתן. הרי שיש צורך לאדם גם בבנייה מועטת, לפיכך מלאכה חשובה היא וחייבים עליה. חפירה היא בכלל מלאכת בונה, כאשר היא נעשית לצורך שימוש בה ולא בדרך קלקול. אבל אביי דוחה דברי רבי ירמיה ומיישב באופן אחר. אביי אמר, כיוון דמשתחי, שהמחתים מחלידים בקרקע, לא אבדי אחי, לא ייתכן לומר שעשו כך במשכן. אלא יש לומר שהסיבה שבניין כלשהו נחשב למלאכה, משום שכן מצינו שאני עושה פטפוטי קירה קטנה, רגליים מברזל להיות בסיס לקירה קטנה בשביל לשפוט להושיב עליה גדירה קטנה. דקבתה, מצינו כמו כן גבי מלאכת המשכן, שכן מבשלי הסמנין, המיני צמחים שמהם עשו את הצבע לתחילת ותולעת שני, בכדי לצבוע את יריות המשכן העשויות מצמר שחסרה מלאכתן, כשהיה חסר להם צבע בכדי לסיים את מלאכתם והוצרכו לחזור ולבשל סממנים לשם כך. אז הם היו עושים פטפוטי קירה קטנה כדי לשפוט עליה יורה, כדי ירד בישול קטנה לבשל בה את המעט צבע החסר. ומאחר ומצינו שיש תועלת לאדם בבנייה מועטת, וכמו כן מצינו בניין מועט במשכן, לפיכך הבונה כלשהו חייב. דוחה הגמרא את הביור הזה ומיישבת באופן אחר. רב אחא בר יעקב אמר, לא ייתכן לומר שאירו פעמים שהיה חיסרון במלאכת המשכן, שהרי כלל הוא בידינו שאין עניות במקום השירות. אין ראוי לעשות דברים כדרכם של עניים במקום שנוהגים בו בעושר ושררה. וכל דבר שנעשה במשכן היה ברווח ולא בצמצום. אלא יש לומר שהסיבה שבניין כלשהו נחשב למלאכה, שכן מצינו שבעל הבית שיש לו נקף קטן בבירתו, בבית גדול ויפה שהוא מקום אכילתו ושכיבתו, מקפיד אפילו על חור קטן שבו וסותמו בתית. דקבתה, מצינו כמו כן גם במלאכת המשכן, שכן קרש מקרשי המשכן שנפלה בו דרנה, תולעת ועשתה בו חור, מטיף מטפטף לתוכה עבר, עופרת וסותמו בה. מבררת הגמרא, מהם אופני החיוב והפטור בהנחת אבן בבניין. אמר שמואל המצדד, מושיב ומכוון את האבן בקרקעית יסוד הבניין עד שמתיישבת היטב במקומה בכדי שיהיה ניתן לבנות עליה, חייב משום בונה, אף אם לא קבעה וחיברה לקרקע בתית. ובבנייה מועטת זו הוא נחשב בונה, משום שזו מלאכה מתקיימת לפי שיש מקיימים כך את הבנייה בלא נתינת תית. מיתי והיגשו בני הישיבה על דברי שמואל ממה ששנינו בברייתא לגבי שניים המתעסקים בבניין. שאם אחד נותן מניח את האבן ואחד נותן את התית מתחתיה, הנותן את התית חייב משום שהוא מחזק בזה את הבניין. אבל המניח את האבן פטור מאחר שהניחה בלא תית. ואף אם צידדה בקרקע, אז איך אמר שמואל שהמצדד את האבן בלא תית חייב? מקשה הגמרא למקשה עצמו ולתעמך לשיטתך שאתה סובר שאין חייבים על הנחת אבן בלבד, עד שאתה מקשה על שמואל מדברי תנקמה, אם הסיפה, אמור ובאר את דברי הסיפה, ותתמע על מה ששנינו שם. רבי יוסי אומר, ואפילו העלה את האבן והניח אותה על גבי דימוס של אבנים, שורה של אבנים מאבני החומה, בליטית, חייב. הרי שרבי יוסי מחמיר יותר משמואל ומחייב על הנחת האבן גם באופן שלא צידדה. אם כן, יש לך יותר לתמוע על דבריו. מדוע חייב? הרי לא עשה כלום. תרץ את הגמרא, אלא ודאי חייבים לומר שאין כאן קושייה כלל. משום שתלת הבניין אהבו. ישנם שלושה שלבים בעת בניית הבניין, החלוקים בדינם זה מזה. תתא, מציאה ועילה. תחתון, אמצעי ועליון. תתא, החלק התחתון של הבניין שהוא שורת האבנים שמניחים על הארץ בתחתית החומה בליטית, בה היא צדודה ועפרה. צריך שיעשה על ידי צידוד האבנים בקרקע ונתינת אפר סביבותיהם לסומכם, שלא יטו לכאן ולכאן. ואם לא עשה כן, אין זו בנייה כלל. ובבניין זה אמר שמואל שהמצדד את האבן חייב, אפילו שלא קבעה ביתית. מציאה, חלק האמצעי של הבניין, שהוא כל שורת האבנים מלבד השורה התחתונה והעליונה, בה אינה מתינה. צריך שיעשה גם כן על ידי צידוד האבנים במקומם וגם על ידי קביעתם ביתית. ובבניין זה אמרה ברייתא ברישא שהנחת האבן במקומה בלא תית אינה נחשבת בנייה. אילי, החלק העליון של הבניין, שהוא שורת האבנים העליונה, הועיל ואין מעליה שורה נוספת, אין לחשוש אם תתה האבן לכאן ולכאן. ולפיכך די בהנחה באלמה, בהנחה בלבד בלא צידוד האבן וקביעתה בתית. ובבניין זה אמר רבי יוסי בסיפה של הברייתא, שבהנחת האבן בלבד חייב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והמסתת כלשהו חייב. מבררת הגמרא, משום איזה תולדה מן האבות חייב המסתת את האבן. והרירת הגמרא מסתת את האבן משום מה היא מחייב, משום איזה תולדה מן האבות הוא חייב, והנפקמינה להלכה היא משום איזה מלאכה יש להתרות בו. ורבינו חננאל כתב שהנפקמינה היא באדם ששגג בשני המעשים, כגון שבנה בניין וגם סיתת את האבן. אם חייב רק חטאת אחת משום בונה מאחר, שהעושה אב את תולדתו בעלם אחד, אינו חייב אלא אחת, לדעת רבנן להיל בדף צדיבה ועמוד ב', או שחייב שתי חטאות, אחת משום בונה ואחת משום מכה בפטיש. אומרת הגמרא, רב אמר, חייב משום תולדת מלאכת בונה, כי סיתות אבנים הוא צורך הבניין. וכל מלאכה שהיא לצורך הבניין, הרי היא בכלל מלאכת בונה, אף על פי שהאבן שמסתת עדיין אינה מחוברת לבניין. ושמואל אמר, משום תולדת מלאכת מכה בפטיש, כי הסיתות הוא גמר מלאכת האבן, וכל גמר מלאכה בשבת הוא תולדה של מכה בפטיש. וגם במקומות שהסיתות נעשה על ידי עשיית חריצים, בעשיית חריץ אחד חייב משום מכה בפטיש, כיוון שבאותו מקום שעשה את החריץ לא יחרוץ עוד. ויהיה הגמרא אופנים נוספים שבהם נחלקו רב ושמואל אם חייבים עליהם משום בונה או משום מכה בפטיש. העושה נקב בלול, בית קטן עשוי מעץ של תרנגולים כדי שיצא ריח הצועה ולא יזיק להם, רב אמר שחייב על עשיית הנקב משום תולדת מלאכת בונה, כי כן דרך הבניינים שעושים בהם חלונות לאוויר. ושמואל אמר שאין פעולה זו בכלל מלאכת בונה, אלא חיוב הוא משום תולדת מכה בפטיש, לפי שהנקב הוא גמר מלאכת הלול. ועוד נחלקו עיל שופטה, תחב, יתד קטן בקופינה דמערה בחור הברזל שבו נתונה הקט של המעדר כדי להדקה בו שלא תיצא. רב אמר שחייב על תחיבת היתד משום תולדת בונה, כי בכך בנה את המעדר. ואף שמעדר הוא כלי ומבואר במסכת ביצה בדף חף ב' שלהלכה אין בניין בכלים, יש לומר שרב סובר שיש בניין בכלים. ושמואל אמר שחייב משום תולדת מכה בפטיש, לפי שבתחיבת היתד גמר את עשיית המעדר. אבל משום תולדת בונה אינו חייב, כי מעשה מועט כזה אינו נחשב למלאכת בניין. ואילו רב סבר שגם פעולה זו נחשבת למעשה בניין. והערת הגמרא מדוע הוא צריכה להשמיענו שרב ושמואל נחלקו בכל האופנים הללו. וצריך, צריך להביא את המחלוקת של רב ושמואל בשלושת האופנים הללו מדוע. די השמינן כמה הייתה, אם הייתה משמיעה לנו הגמרא רק את האופן הראשון, דהיינו את המסתת, היינו אומרים, רק בהאי כאמר רב, רק בזה אמר רב שחייב מצד תולדת בונה משום דרך בניין בכך, שבתחילה מסתתים את האבנים ואחר כך קובעים אותם בבניין. אבל עושה נקב בלול של תרנגולים דה אין דרך בניין בכך, שהרי אין דרך לעשות נקבים בכותלי הבניין. הימא נאמר שמודל לשמואל, שהוא מודל לשמואל שאין זה בכלל מלאכת בונה, לפיכך אמרה הגמרא שגם בזה סובר רב, שחייב משום תולדת בונה. והיא השמינן באב, אם הייתה משמיעה לנו הגמרא את מחלוקתם בעשיית נקב בלול, ולא במכניס שופטה בקופינה דמרה, במכניס יתד לחזק את אחיזת הברזל בידית במעדר, היינו אומרים שדווקא בהה במעושה נקב בלול כאמר רב שחייב מצד תולדת בונה משום דדמי לבניין, שכן עשיית הנקב דומה למלאכות הנעשות בבניית הבתים דאביד אל האווירה, כיוון שעושה את הנקב בשביל כניסת האוויר, ואף בבניית הבתים עושים חלונות לכניסת האוויר. אבל במכניס שופטה, מכניס יתד בקופינה דמרה בחור של המעדר, דאין דרך בניין בכך, ואף אין פעולה זאת דומה לעבודות שעושים בבניין. הימה היינו אומרים שמודל לשמואל, רב מודל לשמואל שאינו חייב על כך משום בונה אלא משום מכה בפטיש, לפיכך אמרה הגמרא שגם בזה סובר רב שחייב משום תולדת בונה. ויהיה השמואלן באב, אם הייתה הגמרא משמיעה לנו את מחלוקתם רק במכניס שופטה בקופינה דמרה, היינו אומרים שרק בהה, רק באופן הזה כאמר שמואל שאינו חייב משום תולדת בונה, מפני שאין תחיבת היתד דומה למלאכת בניין. אבל באנך תארתי, בשני האופנים האחרים במסתת ובעושה נקב בלול הדומים יותר למלאכות הנעשות בבניין, אימה היינו אומרים שמודל לרב שחייב עליהם מצד מלאכת בונה, לפיכך אמרה הגמרא שגם בהם סבר שמואל שחייב משום מכה בפטיש ולא משום בונה. מסיימת הגמרא, צריכה, לפיכך נצרכות שלושת הדוגמאות להשמיענו שבכולם לדעת רב חייב משום בונה ולדעת שמואל חייב משום מכה בפטיש. מביאה הגמרא דעה נוספת הסוברת כשמואל בדין מסתת, באי מן הישה על רב נתן בראשה היה מרב יוחנן, מסתת משום מי מחייב, משום איזה מלאכה מתחייב, אך ולי בידי רמז לו רב יוחנן בידו שחייב משום מכה בפטיש, דהיינו כדברי שמואל. הוא רמז לו על ידי הקאה באגרופו על ידו השנייה כמכה בפטיש. הקשה לו רב נתן וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו המסתת והמכה בפטיש, ולדבריך שחיובה מחמת אותה מלאכה, אחר שנאמר המסתת חייב בשיעור מועט, אין צורך לומר שהמכה בפטיש חייב בשיעור מועט. תרץ לו רב יוחנן אימא אמור ושני במשנה המסתת המכה בפטיש. כלשהו חייב, כלומר, המסתת שהוא חייב משום מכה בפטיש, שיעורו בכלשהו. והטעם שהמשנה פרשה תולדה של איזה אב הוא המסתת, מה שלא פרשה בתולדות אחרות, משום שבו יש מקום לטעות ולומר שחייב משום בונה. מקשה הגמרא על שמואל מדברי המשנה, תשמע, בו הושמע מה ששנינו במשנתנו. הקודח חור בכותל על מנת לתקוע בו יתד, קודח משמעותו עשיית חור על מנת למלותו בעץ או באבן, כגון עושה חור על מנת לתקוע בו יתד, ונוקב משמעותו עשיית חור על מנת להשאירו כמות שהוא מבלי לסתמו. אפילו עשה חור כלשהו חייב. מקשה הגמרא ביש, למה דין זה מובן לדעת רב הסובר לילד דף קוף בית עמוד בית, שעשיית נקב בלול תרנגולים נחשבת למלאכת בונה. לפיכך גם הקודח נקב בכותל, אף על פי שדעתו לסתמו ביתד, הרי הוא בכלל מלאכת בונה. ואף על פי שאין זה דומה לעושה נקב בלול תרנגולים, כי שם התכלית של הנקב להכניס אוויר ולהוציא את ההבל, מה שאין כן בקודח על מנת לסתום ביתד, שלא עשה פתח יעשוי להכניס ולהוציא, מכל מקום הועיל ולדעת רב חייבים גם על בניין כלשהו, משום בונה, לכן גם קודח על מנת לסתום חייב מטעם בניין כלשהו, כך תוספות בדיבור המתחיל בישלמה, שהרי הועיל לבניין בעשייתו, כגון שקודח על מנת להכניס בחור מפתח עשוי לנעול ולפתוח, ומיך זה? כמן דחר חורתה לבניינה, נראה כמי שעושה חור לצורך הבניין. אלא לשמואל שאמר שאנו כף חור בלול תרנגולים אינו חייב משום מלאכת בונה, אמנם שם הוא חייב משום מכה בפטיש, לפי שבעשיית הנקב הוא גמר את מלאכת עשיית הלול. אבל מדוע התחייב הקודח חור בכותל? הרי החור שעשה בכותל לאו גמר מלאכה הוא, שהרי עומד לסותמו ביתד וקביעת היתד יגמר המלאכה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? דבזעי ברמצה דפרזלה ושווקה בגבי. קדח חור במסמר ארוך של ברזל והשאיר את המסמר בקיר כדי לתלות עליו חפצים. דהיינו שבאופן זה הקדיחה יגמר המלאכה וחייב משום מכה בפטיש. שנינו במשנה זה הכלל, כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב. שואלת הגמרא זה הכלל להטויה מאי, אילו דברים באה המשנה לרבות בכלל הזה? שיבה הגמרא המשנה באה להטויה, באה לרבות דחק כפיזה בקבה. מי שחקק כלי שמכיל מידה קטנה, שלושה לוגין, בחתיכת עץ גדולה שאפשר לחקוק בכלי שיכיל קו שהוא ארבעה לוגין, שחייב. ואף על פי שהוא בעצמו יוסיף ויחקוק בעוד, מכל מקום מאחר שיש אחרים שמקיימים את הכלי כך, ואינם מוסיפים בו, גם זה נחשב למלאכה המתקיימת וחייב. שנינו במשנתנו רבן שמעון מגמליאל אומר, המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, מפני שהוא כמתקן מלאכה. מבואר בדבריו שאף על פי שמכה על הסדן ולא על הכלי ולא על הדבר שרוצה לרקע ולהחליק, חייב משום מכה בפטיש. שואלת הגמרא מייקה אביד, מה עשה שנחשב כתיקון מלאכה? משיבה הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, מפני שמאמן את ידו, מרגיל ומכוון את ידו להכות מכה הראויה למלאכתו, שלפעמים צריך האומן להכות מכה חזקה ולפעמים מכה חלשה כפי הצורך. קשו בה בני רחבה, התקשו בזה בני רחבה. הם עיפה ואבימי שהיו חריפי דה פומפדיטה. התלמידי חכמים החריפים בעיר פומפדיטה, בישיבה בפומפדיטה, כמו שמבואר במסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב'. הם התקשו, אלא מעטה שאתה מחייבו על אימון ידיו, גם בלא עשיית מלאכה. חזה, אומנתה בשבתה וגמר, ראה מעשה אומנות בשבת, ומתוך כך למד לעשותה. אך ינם ידי מחייב. האם כך נאמר גם בו שהתחייב על ראייתו מפני שמכשירתו למלאכה? הרי לא מסתבר לומר כך. כיוון שבסופו של דבר לא עשה כל מלאכה, ואם כן מדוע מאמן את ידו להקאה חייב משום מכה בפטיש, והרי לא עשה כל מלאכה. מתרץ את הגמרא אל אביי ורב אדמרי תרווי, אומרו שניהם הטעם שההקאה בקורנס על הסדה נחשבת למלאכה, משום שכן מרדדי תסי הזהב לציפוי קרשי המשכן עושים כן, כך הם היו עושים. כנאמר ותקרשים ציפה זהב, הם היו מקים בקורנס בשעת המלאכה שלוש פעמים על הטס לרדדו, ופעם אחת על הסדן בכדי להחליק את הקורנס שלא תהיה בו פגימה, ויבקע את הטס הדק. לפי שהקאות שמכה בטס פוגמות אותו, ולכן מקים אותו מפעם לפעם על הסדן כדי להחליקו. ולכן סבר רבן שמעון גמליאל שהמכה על הסדן בשעת המלאכה, הרי זה בכלל מלאכת מכה בפטיש וחייב. ואילו תנא קמא סבר שרק באופן שנעשית ההקאה על הסדן בגמר המלאכה חייב משום מכה בפטיש. אבל כשההקאה נעשית בשעת המלאכה, אינו חייב משום מכה בפטיש. כך אומר הרשש. ויהיה הגמרא ראיה לדברי אביי ורבא מברייתא. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, רבן שמעון מגמליאל אומר, אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב, שכן מרדדי תסי משכן עושים כן. מוריי ורבותיי, אחי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף ב' במסכת שבת, שזה עתה למדנו בסייעתא דשמיא ענקית, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הזורק חפץ ואחר שיצא מידו נזכר ששבת, מה דינו ומדוע? שאלה שנייה, הוציא בית עמוד בשוגג ובית במזיד ואחר כך בית עמוד בשוגג, האם מצטרפים לדלת עמוד בשוגג? שאלה שלישית, מדוע זרק ונחה בפי כלב חייב, ואילו זרק הוא כלתה כלב פטור? שאלה רביעית, מה הוא מכה בפטיש? שאלה חמישית, מהו שיעור של בונה ולמה ראוי הדבר הזה למסקנה? והשאלה האחרונה, על דף קוף ב', משום מה חייב המסתת. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרות אשר למדנו בתלמוד תורתנו היום הזה בסייעת הדשמיה הגדולה בדף קוף ב', במסכת שבת, וכעת על פנינתנו שוני הלכות.
לא נשוי ביהנוכל בכל יוי, מובטח לו שהוא בנוי לא מבוא, לא נודה בימיו, לא נודה בימיו, לא נשוי ביהנוכל בכל יוי, מובטח לו שהוא
בנוי. בשוני הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל העושה מלאכה בשבת מקצתה בשגגה ומקצתה בזדון, בין שהזידו לבסוף שגג, בין ששגגו לבסוף הזיד פטור עד שיעשה שיעור המלאכה כולה, מתחילה ועד סוף בזדון, ואחר כך יהיה חייב קראת, ואם יהיה בעידים והתראה חייב סקילה. אין אדם חייב חטאת על שגיגתו עד שיהיה שוגג מתחילה ועד סוף, אבל אם שגג בתחילה והזיד בסוף או הזיד בתחילה ושגג בסוף, פטור מקורבן חטאת. כיצד? כגון שהוציא חפץ מרשות לרשות בשבת, עקר בזדון והניח בשגגה, או שעקר בשגגה והניח בזדון, פטור עד שיעקור בשגגה ויניח בשגגה, וכן כל כיוצא בזה. אז זורק חפץ מרשות לרשות והיה קשור בחבל ואגדו בידו, אם יכול למשוך החפץ אצלו פטור, שהרי אין כאן הנחה גמורה ונמצא כמי שעקר ולא הניח. אם זרק דבר לרשות הרבים, וראש השני בידו מותר מדאורייתא להביאו אצלו, שכיוון שראש השני בידו ויכול להביאו, אינו נחשב להנחה. ואם כן, במה שמושכו ומקביאו מן הארץ, לא נחשב עקירה, אלא שרבנן גזרו שלא יבואו להקל אפילו כשנפל לגמרי, ואם נתגלגל מידו, כתבי קודש, וראש אחד נשאר בידו, משום ביזיון התירו להביאו אצלו. הוציא שתי עמות בשוגג ושתי עמות במזיד ושתי עמות בשוגג, אם בזריקה חייב, לא מפני שאין ידיעה לחצי שיעור, אלא מפני שאין בידו להחזירה. לפיכך לא הועילה לו הידיעה שבינתיים, ואם בעברה פטור שיש ידיעה לחצי שיעור. אז זורק חפץ מרשות לרשות, או מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, וקודם שינוח כלתו אחר בידו, או כלתו כלב או נשרף פטור, מפני שאין זו הנחה שנתכוון לה. לפיכך אם נתכוון בשעת זריקה לכך, חייב. האוכל כזית אחד שנקבצו בו שמות הרבה בעלים אחד, אם נתקבצו באיסור מוסיף או באיסור כולל או באיסור בבת אחת, חייב על כל שם ושם. לפיכך התמה שאכל כזית חיל ונותר ביום הכיפורים, מביא ארבע חטאות ואשם. חטאת אחת משום תמה שאכל קודש ואחת משום אוכל חילב, ואחת משום אוכל נותר ואחת משום יום הכיפורים. והוא שיצטרף אוכל אחר עם כזית זה עד שישלימו לך כותבת, ומביא אשם ודאי למעילה שהרי נהנה מן ההקדש בשגגה. הבונה כלשהו חייב, המשווה פני הקרקע בבית כגון שהשפיל תל או מילה גיא, הרי זה בונה וחייב. המכה בפטיש הקאה אחת חייב. וכל העושה דבר שהוא גמר מלאכה, הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב. המצדד את האבן ביסוד הבניין ותקנה בידו והושיבה במקום הראוי לה, חייב משום מכה בפטיש. אחד נתן את האבן ואחד נתן את הטיט, הנותן את הטיט חייב. ובנדבך העליון אפילו העלה את האבן והניחה על גבי הטיט חייב. שהרי אין מניחים על העתית אחר. המסתת את האבן כלשהו חייב משום מכה בפטיש. העושה נקב כלשהו בלול של תרנגולים כדי שיכנס להם האור, חייב משום בונה. העושה נקב כלשהו בין בעץ, בין בבניין, בין במתכת, בין בכלים, הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב. המכניס יד הקרדום בתוך העין שלו, הרי זה תולדת בונה, וכן כל כיוצא בו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת... אל פנינתנו החותמת את שיעור דפינו היומי, משנה יומית. פותחים ממשנה יומית חלק א', בו לומדים אנו את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, תחילת הפרק השני. משנה א' בפרק שני. אין תורמים מתאור על התמה, מתבועה תאורה לתבועה שנתמאה, והטעם הוא לפי שאין מפרישים תרומה גדולה, אלא מן המוקף, היינו מן הסמוך והקרוב לתבועת הטבל, כגון אם היו לאדם 50 שאה חיטים בבית זה, ו-50 שאה בבית אחר אסור לו להפריש מאחד מהם שתי שאים על כל המאה שנמצא תורם שלא מן המוקף. ומכאן גזרו חכמים, שלא לתרום מן התאור על התמה, שמא מחשש נגיעת התמה בתאור יבוא לתרום שלא מן המוקף. ואם תרמו מן התאור על התמה, תרומתן תרומה בדיעבד. באמת אמרו, כלומר הלכה מקובלת היא, העיגול של דבילה שנטמע, תאנים דרוסות ודבוקות בצורת עיגול שנטמע מקצתו, שנגעה תומה במקצתו, וההלכה היא שאף על פי שהתאנים דבוקות זו בזו מכל מקום אין חשובות גוף אחד לעניין תומה, ונטמע מקצתו לא נטמע כולו, תורם מן התאור שיש בו על התמה שיש בו, כלומר הועיל וזה גוש אחד, שחלקו תמה וחלקו טהור, מותר להפריש תרומה גדולה מחלקו התאור על כל העיגול של הדבילה, אף על חלקו התמה. וכן אגודה של ירק, אף שאינה גוש אחד כעיגול של דבילה, אם נטמעה מקצתה תורם מן התאור שיש בה על התמה שיש בה. וכן הרמה של תבואה אף על פי שאינה תפוסה אחת כאגודת הירק, מכל מקום נטמעה מקצתה תורם מן התאור שבה על התמה שבה. היו שני עיגולים של דבילה או שתי אגודות של ירק או שתי הרמות של תבואה אחת מאה ואחת תאורה, הועיל והם שני עיגולים נפרדים או שתי אגודות נפרדות או שתי הרמות נפרדות, לא יתרום מזה על זה מן התאור על התמה. רבי אליעזר אומר, תורמים מן התאור על התמה, מותר לתרום לכתחילה מן התאור על התמה, שאין חוששים שמה יבוא לתרום שלא מן המוקף. מסכת תרומות, פרק ב' משנה ב', אין תורמים מן התמה על התאור משום שמפסידים לכהן שתרומה תמאה אסורה לו באכילה, ואם תרם מן התמה על התאור שוגג שלא ידע שהוא מפריש מן התמה תרומתו תרומה. הוא מזיד, אבל אם תרם מן התמה על התאור במזיד לא עשה כלום. וכן בן לוי שהיה לו מעשר תבל, כלומר מעשר ראשון שלא יפריש ממנו תרומת המעשר, והמעשר היה תמה, והלוי היה מפריש עליו והולך. תרומת מעשר של שאר מעשר ראשון שהיה לו, כלומר, שמפעם לפעם כשקיבל מעשר ראשון היה אומר תרומת מעשר שעליי להפריש ממעשר ראשון זה, הרי במעשר שהנחתי והיינו במעשר התמה, שוגג, אם היה שוגג שלא ידע שהמעשר שהוא מפריש עליו הוא תמה, ורק לאחר זמן נודע לו הדבר, מה שעשה עשוי, תרומת המעשר שהפריש תרומה היא, אבל מזיד בזמן שהפריש ידע שהמעשר תמה הוא, לא עשה כלום, כמו שביארנו לעניין תרומה גדולה, כלומר שבא המשנה להשמיענו שלעניין זה דין תרומת מעשר כתרומה גדולה. רבי יהודה אומר, אם היה יודע בתחילה שהמעשר תמה, אף על פי שהוא שוגג שבינתיים שכח וכשהפריש עליו היה שוגג, לא עשה כלום שהוא שוגג הקרוב למזיד. מסכת תרומות, פרק ב' משנה ג', אגב המשנה הקודמת מובאות במשנתנו הלכות אחדות שיש בהם הבדל בין שוגג למזיד, בדומה להלכות ששנינו לעיל. המדביל כלים טמאים בשבת שאסור להדבילם בשבת כדי להעלותם מדי תומתם, מפני שיש בזה משום תיקון הכלי, שוגג כגון ששכח שהיום שבת, השתמש בהם בשבת. מזיד לא השתמש בהם עד מוצאי שבת. המעשר המפריש תרומות ומעשרות בשבת, שאסור להפרישה מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן, והמבשל בשבת, או מי שבישל בשבת שוגג, יאכל. מותר לאכול בשבת, מזיד לא יאכל עד מוצאי שבת, כך דעתו של רבי מאיר בברייתא המובאת במקומות אחדים, בתלמוד הבבלי, במסכת גיטין, במסכת בבא קמא ובמסכת חולין ובעוד מקומות. וסתם משנתנו רבי מאירי, אבל אין הלכה כרבי מאיר אלא כרבי יהודה הסובר שהמבשל בשבת בשוגג יאכל רק במוצאי שבת, ובמזיד לא יאכל עולמית. ממשיכה המשנה ואומרת, הנוטע בשבת, שוגג יקיים, מותר לקיים את הנטייה שנטע בשבת מזיד, אבל אם נטע בשבת במזיד יעקר, יעקור את הנטייה. הוא והשביעית הנוטע בשביעית, בין בשוגג, בין במזיד, בין שנטע בשוגג, בין שנטע במזיד, יעקור. שיחמירו בשביעית מבשבת לפי שחשודים ישראל על השביעית לעשות בעבודות קרקע במזיד ולומר ששוגגים הם, אבל אינם חשודים על השבת שהשבת חמורה להם. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', וכעת על המשנה היומית, חלק ב', במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, בו לומדים אנו את המשניות כסדר השס, ואוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מעילה, פרק ב' משניות ז' וח'. לאחר שנתבאר במשנה הקודמת דין שתי הלחם, עוברת המשנה לעסוק בדיני לחם הפנים. לחם הפנים מועלים בו משהוקדש, מכיוון שהוא קודשי קודשים. כאשר קרם בתנור, הוכשר להיפסל בנגיעת תבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים. וכמו כן, הוכשר להיסדר על גבי השולחן בהיכל. לאחר שקרבו הבזיחין של לבונה על המזבח, חייבים עליו הלחם הפנים קראת, משום פיגול נותר ותמה. ואין בהם מעילה. מסכת מעילה, פרק ב' משנה ח'. כעת עוברת המשנה לדון בדין המנחות. המנחות מועלים בהם משהוקדשו בקדושת פה, מכיוון שהם קודשי קודשים. כאשר קדשו בכלי שרת, הוכשרו להיפסל בנגיעת תבול יום, ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה, קרב הקומץ, לאחר שהוקטר הקומץ על המזבח חייבים עליו, על אכילת שיערי המנחה משום פיגול נותר ותמה, ואין מועלים בשיריים לאחר הקטרת הקומץ, אבל מועלים בקומץ לאחר שהוקטר על גבי המזבח ונעשה איפר, עד שיצא לבית הדשן שמחוץ לירושלים. עד כאן מוריי ורבותיי משנתנו היומית על שני החלקים, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב כ"ד בחודש סיוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף קב במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ה בסיוון תש"פ, ונלמד את דף קג במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.